מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילו.
שלום לכולם, היום אני משוחחת עם מישהו שמעדיף להישאר בעילום שם, אבל למרות הרצון שלו להישאר אנונימי, רצון שאני בהחלט מכבדת, חשבתי שהסיפור עצמו מעניין וראוי להישמע. אני משוחחת היום עם אדם שהשפע שהוא יצר במהלך שנות עבודתו הגיע לידיו בשלב מאוחר יחסית. כשאני אומרת מאוחר, אני מתכוונת לכך ששלושת ילדיו כבר היו בוגרים, וכל אחד מהם היה עסוק בדברים שעניינו אותו ובקריירה שלו. בהתחלה הייתה להם איזושהי אשליה שהשפע של הוריהם לא ישנה את מסלול חייהם. אבל אני בכוונה אומרת אשליה, כי בדיעבד זה בהחלט שינה את המסלול. אבל מה שמעניין זה לשמוע איך ההורים תכננו לחלוק את השפע שלהם ילדיהם, ובבוא היום להעביר להם אותו. זאת, יחד עם נתינה פילנטרופית שבה משפחה עסוקה מאוד, וגם איך הם יצרו הסכמה והחלטה על לאיזה כיוון לקחת הפילנטרופיה שלהם. אני מאמינה שהסיפור מתחיל תמיד בערכים. לכן חשוב לי לצטט מתוך חזון המשפחה שחובר על ידי חברי המשפחה. והם אמרו כך, אמונות וערכים. כמשפחה אנחנו מעריכים נאמנות זו לזו וכן אינדיבידואליות. אנחנו שואפים שההון המשפחתי יחזיק מעמד לדורות רבים ואף יצמח במשך הזמן. איננו רוצים לעודד בזבוז של הון, אלא לבנות ולתחזק יסודות פיננסיים מוצקים שיהיו מגובים בערכים בהם אנחנו מאמינים. שורשנו נטועים בישראל ואנו תומכים בקיומה כבית הלאומי של העם היהודי. מטרתנו היא להבטיח רמת חיים סבירה לכל חברי המשפחה, בלי שנעודד חלוקות כספים מיותרות. אנחנו מקווים שההצלחה המשפחתית שלנו תקדם אינדיבידואליות יצירתית, יחד עם מחויבות עמוקה לטוב הכללי של המשפחה בדורות הבאים. ולסיום, אנו מקווים שהמשפחה תמשיך לנהל את נכסיה במשותף, זאת משום שאנחנו מאמינים שביחד אנחנו חזקים יותר, כמשקיעים, מאשר לחוד. עד כאן הציטוט מתוך חזון המשפחה וערכיה, ואני מייחסת הרבה חשיבות לכל מילה שנאמרה שם, מפני שהיא באמת הייתה תוצאה של הרבה מחשבה והרבה דיון. המשפחה הזאת שעם העומד בראשה אנחנו משוחחים היום, מתייחסת מאוד ברצינות לערכים שלה ולחזון שהיא כתבה, ומטרת השיחה היום היא לשמוע איך הערכים והחזון האלה יושמו בעבר, ואיך הם מיושמים היום. אז שלום לך.
שלום וברכה, נעים להיות איתך.
תודה, תודה. אולי אני אגיד רק שאני נפגשת עם האדם הזה שאנחנו משרים אותו בעילום שם, אחרי שעברו הרבה שנים מאז שנפגשנו לאחרונה, עבדתי איתם לפני שנים רבות, ובינתיים הם המשיכו וישמו ועשו שינויים והרבה התפתחויות, ועל הכל אנחנו נשמע. בוא נתחיל קודם במה תרצה לספר למאזינים על ההיסטוריה של המשפחה ועל ההיסטוריה של הנכסים שברשותכם. כמה חברים מונה המשפחה, מה הגילאים שלהם, וכל מה שתרצה לספר זה יהיה מעניין.
טוב, אני רוצה להתחיל ולומר, לפני שאני מתחיל עם התשובה לשאלה שלך, שכפי שאת יודעת, היססתי מאוד לפני שהסכמתי נכון. לדבר בפוסקאט שלך.
נכון.
אנחנו פשוט משפחה שלא אוהבת להופיע בציבור, ומעדיפים להתנהל איך אומרים, בפרטיות ובצניעות. מצד שני, חשבתי שזאת תהיה תודה קטנה לך, תמר, על שהנחית אותנו בתחילת הדרך, ואולי הסיפור הפשוט שלנו יעזור וייתן חומר למחשבה למי שמאזין לנו.
אז קודם כל המון המון תודות על המחמאה, ובית אני באמת חושבת שזה לא סיפור קטן, אני חושבת שזה סיפור חשוב שישמע, מפני שאתם קיבלתם החלטות אמיצות, ומפני שאתם באמת יצאתם מערכים ומהחזון שלכם, התייחסתם אליהם מאוד ברצינות, ותרגמתם אותו לעשייה ולהחלטות פרקטיות באופן מאוד מאוד מעורר רושם.
כן, אני מתאר לעצמי שבהמשך הדרך נדבר על זה, אבל תקחי בחשבון שכל משפחה יש לה מרכיבים שונים, ולא כל המרכיבים ולא כל המשפחות יכולות ללכת בעקבות מה שאנחנו עשינו. אנחנו עשינו את זה בגלל שסך הכל המשפחה, זה התאים למשפחה, והמשפחה התאימה למה שאנחנו החלטנו
נכון,
לעשות.
אבל אתה יודע, אני חייבת להגיד לך רק שמהניסיון שלי, הדבר שהכי מעניין משפחות, זה מה עשו משפחות אחרות.
כן, לא, לשמוע, כן, בהחלט.
זה נורא חשוב ומאוד מעניין תמיד.
נכון, ובמיוחד את כל הסיפורים על הקרעים ועל הקנאות ועל ה... כל הסיפורים של המשפחות היותר מפורסמות, והנה עוד סיבה למה אני לא רציתי להופיע.
כן, אבל זה סיפורים שאנחנו מכירים, אבל הסיפורי הצלחות הם יותר נדירים, וחשוב שהם יישמעו, כי אנשים מקבלים מהם השראה ולומדים.
נכון. טוב, בשביל לחזור לענייננו, אז אשתי ואני, אנחנו בשנות ה-80 שלנו, הכרנו בשירותנו הצבאי, התאהבנו, התחתנו.
שזה היה אתמול.
זה היה למעלה מ-60 שנה, כן, אם אנחנו, כן, יש לנו 3 ילדים, שהם היום, הבת הבכורה היא באמצע שנות ה-50, ולמעשה גם הבן, 55, והבן האמצעי הוא בן 53, ויש לנו בת זקונים בת 44, יש לנו 4 נכדות ונכדים, כאשר שתי הנכדות הם... הן של הבת הבכורה, ושני הנכדים...
הן כבר גדולות.
הן כבר גדולות, אחת כרגע משרתת בצבא, השנייה באוניברסיטה בחול. לומדת פילוסופיה ופסיכולוגיה, גומרת השנה, והולכת ללמוד משפטים בשנה הבאה.
איזה יופי.
נראה, יהיה לה זה. אנחנו, כמו שאמרתי, התחתנו בתחילת שנות ה-20 שלנו, לקראת ה-30 שלנו, קיבלתי הצעה לעבודה בחוץ לארץ, ושהינו בחוץ לארץ כ-40 שנה. בכל השנים הארוכות האלו נשארנו בליבנו עם המדינה. הבית היה ישראל הקטנה. היינו מאורים ופעלנו רבות בקהילה הישראלית, וכמובן הילדים שלנו שספגו את כל זאת, ולמרות שכל חייהם המתבגרים היו בחוץ לארץ, הם התגייסו לצהל כחיילים בודדים. חזרנו לארץ בגיל 70 כשפרשתי מעבודתי, והיום אנחנו גמלאים מאושרים, כאשר 2 מתוך 3 הילדים, והנכדים חיים בארץ, הבן השלישי חי בחוץ לארץ, אבל קשור כולו ממש בכל נימי נפשו, גם עם הארץ וגם עם המשפחה.
אני רוצה, כשאתה אומר את זה, אני רוצה להזכיר שבחזון כתוב, יש התייחסות בערכים שלכם לנושא של ישראל וציונות, שזה לא תמיד קורה. אבל אצלכם זה היה משהו מאוד חשוב שאתם הכנסתם פנימה והוא עמוד תווך.
תראי, היינו 40, למעלה, 42 שנה היינו בחול. אנחנו חיכינו ליום שנחזור. אני פחות כי הייתי עסוק בעבודה, ואשתי שהייתה מאוד פעילה ומאוד זה, אבל בשבילה כל יום היא חיכתה לרגע שנחזור, וכשהודעתי לה שבגיל 70 אני הולך לפרוש,
לא היה שמח ממנה.
ממש, זו הייתה באמת שמחה גדולה. אם את רוצה שאני אמשיך ואספר את סיפור
ההמשך,
אז ככה, את השפע שאת קוראת לו, יצרתי אמנם בחוץ לארץ, ואימו אנחנו הגענו חזרה לארץ. הדבר הראשון שעשינו, הקמנו קרן פילנתרופית, אשר כאשר הנחיות להקמתה היו 2, היו 2 דברים שאשתי ואני אמרנו שאנחנו עומדים לעשות קרן פילנתרופית משפחתית עם 5 חברים, שזה שנינו ושלושת הילדים. אבל 2 דברים יסודיים חייבים להיות. 1, שכל כסף יתרם בארץ. אנחנו לא פילנתרופיה לחוץ לארץ, אנחנו, זה שוב פעם חוזר לנושא של הישראליות, ודבר שני, שכל מה שנעשה יהיה קשור לחינוך. ואנחנו עומדים במשימה הזו, יש לנו קרן פילנטרופית מאוד פעילה, ממש משרד שלנו עם 5 אנשים שעובדים כל הזמן בנושא של חינוך ובהצלחה גדולה, ואנחנו שמחים שאנחנו תורמים במשהו שהוא קצת קטן, שוב פעם למדינה. אנחנו גם כן, מי שמנהל את זה, זה הבת הבכורה, שהיא כל כולה בזה, ושוב פעם, שוב פעם, גאווה לנו. אנחנו סך הכל מאוד מרוצים. השנה אנחנו חרגנו מהנושא של חינוך, ואנחנו עושים הרבה ותורמים הרבה, גם למפונים וגם לכל מיני דברים שקשורים במה שקרה במדינה שלנו בשנה האחרונה, אבל הקרן עצמה היא רק מתעסקת בנושא חינוך.
אני חושבת שיש פה שני דברים שחשוב מאוד להדגיש. אחד, זה באמת המחשבה ששפע הוא לא רק בשביל השימוש הפרטי של בני המשפחה, אלא בשביל פילנטרופיה. והדבר השני, שוואנס שמחליטים על פילנטרופיה, יש באמת המון שאלות של לאיזה כיוון ובמה כן ובמה לא. ואתם הגדרתם לעצמכם את זה בצורה מאוד ברורה, ועשיתם את זה בהסכמה משפחתית. אני רואה לפעמים משפחות שבהם הנושא של נתינה או פילנטרופיה, הוא משהו שהוא בטיפול של ראש המשפחה, אבל הוא עושה את זה לבד, והשאר המשפחה מוזמנת כשהוא מקבל איזה פרסים או הכרה כלשהי. אבל אצלכם זה באמת מההתחלה היה משהו שכל המשפחה הייתה מעורבת בחשיבה, לאן לנווט את זה ואיך לעשות את זה, וזה נפלא.
באמת, אם אני יכול להוסיף למה את צודקת בכל מה שאת אומרת, שזו הדרך שלנו. אנחנו ממש 5 ויש לנו 5 קולות, 5 קולות. אבל דבר אחד, מה שאנחנו עשינו, וזה עשינו בהתחלה, אם אנחנו עדיין מדברים על הנושא של הפילנטרופיה, עשינו ממש מחקר ועשינו סדנאות בהנחיית, אני לא יודע אם שמעת על JFN.
כן, סיגל, סיגל יניב פלר, שהיום מנכלית של ה-JFN, אני הכרתי אותה אצלכם, ושמרנו על קשר כל השנים האלה.
מה אתה אומר? לא ידעתי, אז מגיע לנו דמי חיבור.
בהחלט,
אבל, נכון, אז זה, JFN זה Jewish Funders
Network,
ש... פועל בעיקר בארצות הברית, אבל כמובן שגם פה, וכמו שאת אמרת, סיגל היא רק חזרה עם בן זוגה מחוץ לארץ, ואנחנו, המשפחה שלנו, היה התפקיד הראשון שלה ב-JFN, והיא הלכה איתנו, וממש עשינו סיור, והכרנו את כל המשפחות החשובות בפילנטרופיה הישראלית, בשביל ללמוד את כל הנושא הזה, עשינו ממש סדנה ארוכה, אחר כך אנחנו הרבה זמן עבדנו על מה אנחנו רוצים למעשה, במה אנחנו רוצים לתרום בנושא של חינוך, כי חינוך למעשה כל דבר שאת תגיעי בו, את יכולה להגיד הוא קשור לחינוך.
כן.
אבל, ובסוף אנחנו החלטנו על משהו מסוים, שזה מחנכות, אנחנו מתרכזים רק בזה, אז מחנכות זה מין עם כזה שהוא כל כך חשוב לתלמידים הצעירים, כי הם, המחנכות הם הקשר בין המשפחה והבית ספר והתלמיד וההורים וכל הדברים האלה, ומה שקורה זה שלא מחשיבים אותם בכלל, הם לא, ואנחנו רוצים לתת להם המון דברים.
והעבודה שלהם כל כך קשה.
וקשה, ואנחנו אחד הדברים שזה שוויון וערכים, אנחנו ממש עושים עבודה גדולה מאוד, בוא נגיד ככה, הקרן זה 5 אנשים שעובדים, כולם אנשי מקצוע מעולים, ובהנהלת הבת הבכורה שלנו. כמו שאת רואה, אני די הרבה מספר על מה שאנחנו עושים, כי את דיברת איתי מקודם על הנושא של אנונימיות. אז באמת, אנחנו לא רוצים להיות ידועים וזה. אני לא מסתיר את מה שאני מדבר עכשיו, ומי שמכיר אותנו ידע מיד מי מדבר.
כן.
אבל כאלה שלא מכירים, שימשיכו לא להכיר. סך הכל... טוב לנו ככה.
כן. בוא נחזור רגע, כי הנושא של הפילנתרופיה הוא מאוד מעניין, אבל כיוון שהנושא של כל העונה הזאת הוא נתינה בתוך המשפחה, אז נחזור רגע לנתינה בתוך המשפחה ולתכנון של, שלכם, שלך ושל בת זוגך, של איך תכננתם לתת למשפחה, לילדים שלכם, אחר כך הם ייתנו לנכדים, אבל לילדים שלכם, איך תכננתם את זה?
טוב, זה יהיה מאוד טכני, אני מתאר לעצמי, אבל
מאחרי הטכניקה יש בטח הרבה חשיבה.
כן, יש חשיבה, אבל הבסיס הכי גדול אצלנו זה שאנחנו משפחה מאוד מלוכדת, והכל בשקיפות, אין פה שום דבר, אין פה אינטרסים, ואין פה ממש שום דבר, אנחנו כולנו ביחד. התחלנו לחשוב על מה שאנחנו עושים במה שאת קוראת את השפע, למעשה, לשמחתנו או לצערנו, אבל זו עובדה שכל הכספים שלנו מושקעים בנכסים פיננסיים. זה לא מפעל שעובד שצריך ידע מסוים או משהו כן. זה. אנחנו לשם כך הקמנו שני גופים, אחד זה מה שנקרא Family Office, שמטפל בכל הדברים הלגליים, האדמיניסטרטיביים, הנהלת החשבונות וכל הדברים האלה. ועוד הקמנו גם כן עוד, למעשה זה שני אנשים שעובדים בהשקעות, בהשקעות בנכסים הפיננסיים שלנו. זה הבסיס. עכשיו, מה שאנחנו החלטנו ועשינו, אמרנו, הרי בסיכומו של דבר הכל ילך בסוף לילדים. אצלנו כולם שווים, וכולם מקבלים את אותו הדבר. אני חייב לעצור פה ולהגיד, שאני חולה על הנושא הזה של, לא חס וחלילה לא לגרום לכך שאחד יקבל יותר מהשני.
אוקיי, זה חשוב.
לתת לך דוגמה, כשקנינו בתים לכל הילדים, וברוך שם יכולנו לקנות להם בתים, וכל אחד בחר לעצמו מה שהוא רוצה, לקחתי את בית שעלה הכי הרבה כסף.
והוא היה המדד.
והוא היה המדד, ומי ששילם פחות, קיבל מזומן רק, וכולם יודעים את זה, זאת אומרת, הילדים יודעים את זה, וכולם פתוחים, וכולם, והכל טוב, אבל נחזור חזרה לנושא שלנו.
זה מאוד חשוב, כי אתה אומר, גם שקיפות וגם שוויון, שכולם יקבלו אותו דבר.
נכון.
אבל היה עוד משהו במה שאמרת, שנורא מעניין, אמרת, כל אחד יבחר מה שמתאים לו, זאת אומרת, אתם משפחה מלוכדת, ואתם הולכים ביחד, ואתם מדברים על כל הדברים, אבל בסוף, כל אחד חי את חייו, ומחליט את ההחלטות שלו.
ודאי, מה, אני יכול להגיד למישהו שרוצה לגור בבית מסוים, איך לגור ומה לגור, רק בגלל שאני נותן את הכסף, זה הילדים שלי.
זה בגלל מי שאתה, זה לא כולם ככה.
זה בגלל מי שהם, זאת אומרת, אפשר לסמוך עליהם גם כן. כך שמבחינה זו אנחנו, באמת, אנחנו נאמנים אחד לשני, אנחנו שקופים אחד כלפי, באמת, אין לנו את הדברים האלה.
ויחד עם זה, אתם מאוד מכבדים את האינדיבידואליות של כל אחד, ואת ההחלטות האישיות של כל אחד.
בהחלט. אני אפילו לא מנסה לחשוב אם הייתי מתנגד, מה היה קורה. אני לא רוצה את זה. כל אחד חי את חיה.
תראי, אנחנו... אני אספר לך דוגמאות של משפחות שאומרים, אני אקנה לילדים שלי דירה, אבל רק אם יגורו במקום X, אם יגורו במקום Y, זה כבר לא.
לא בבית ספרנו. אנחנו לא עושים את זה. תשמעי, כל אחד מגיע לו שיחיה את חייו הוא. אבל, ותראי, אחד הדברים, אבל טוב, בואי נחזור חזרה לנושא הזה של מה שאנחנו דיברנו על הנתינה. ואז עשינו מעשה גם כן, כל היה מחשבות, אי אפשר לספר איך היו המחשבות, כן. אבל למה שהגענו בסיכומו של דבר, זה שחילקנו את הכסף לארבע סכומים שווים, וכל אחד מהכספים האלה נכנס לטרסט, לנאמנות נפרדת, כאשר המטרה של הארבע הקרנות האלה היה מאוד פשוט, ששלוש קרנות יהיו לשלושת הילדים לאחר המאה ה-20 שלנו, והרביעית היא של אשתי ושלי, שהיא תשמש למעשה, חוץ מההשקעות שישקיעו, היא תשמש לכל הצרכים המשפחתיים שלנו.
להוצאות השוטפות.
לשוטפות ולפילנטרופיה שהיא בסכומים מכובדים וכו'. בקיצור, זה יהיה הכסף של המשפחה בהנהלתנו, אבל שלושת הסכומים האחרים יהיו בשלוש קבוצות. ועכשיו מה שעשינו, הקמנו חברה שותפה של שלושת הקרונות שיועדו לילדים, והחברה הזו הייתה זו שהשקיעה בנכסים הפיננסיים, כך שהיו שלושה פרטנרים שהם קרנות הנאמנות, באותה חברה שהשקיעה ביחד בתור קבוצה אחת את ההשקעות שלנו.
אני חייבת לשאול אותך כאן שאלה, כי אתה יודע, ההיכרות עם המשפחה שלכם, ועם איך שאתם בניתם את זה, הייתה בשבילי הזדמנות לחוות עבודה מול טראסט, מול נאמנות. ואני חושבת שעשיתם משהו נהדר, ואני הרבה פעמים ממליצה ללקוחות לחשוב על האפשרות של טראסט. והתגובה שאני מקבלת הרבה מאוד פעמים, בעיקר מישראלים, אני לא רוצה לוותר על השליטה שלי, או על הבעלות שלי, על הנכסים שאני עבדתי קשה בשביל ליצור. מה אתה אומר לאנשים האלה?
לא יעזור לכם כלום, אחרי המאה ה-20 בלאו הכי לא יהיה לכם כלום.
לא תיקחו מכאן שום דבר.
כן, תראי, אבל שוב פעם, זה מאוד תלוי על איזו משפחה מדובר. אני לא דואג לתת את הכסף לילדים שלי, ושהם יברחו ממני, או שאת יודעת מה, שיברחו, אם זה מה שהם החליטו, טוב להם. אי אפשר להיות במצב ששומרים קונטרול, מה שנקרא. אני רוצה להגיד לך גם כן, כשיצאתי לגמלאות, אחד הדברים שהחלטתי, אני לא בקשר יותר עם המקום שאותו יצרתי ושאיתו גדלתי במשך 50 שנה, אני פשוט מאוד צריך לתת לאחרים לחיות, אין מה לעשות. אני מסתכל...
זה נפלא, אבל קשה מאוד לעשות
קשה,
את זה.
קשה, נכון. אז בשביל זה אמרתי, כל אחד יש לו את מה שנקרא באנגלית, circumstances שלו, ואני לא יודע. לי זה מובן מאליו, וטוב לנו ככה, כן. וטוב למשפחה.
אז יצאתם לדרך עם ארבע קרנות, ומה שיניתם במהלך השנים?
אז זהו, אז במשך תקופה די ארוכה, הייתי אומר עשר שנים, משהו כזה, אנחנו עבדנו בשיטה הזו. זאת אומרת שהכל היה מרוכז בחברה אחת שהשקיעה את כל הנכסים, וזה כל אחד ידע שהחלק שלו, כל אחד גם ידע שהטרסט הזה מיועד אליו בבוא הזמן. לאחר כעשר שנים אנחנו, הילדים גם בגרו, זה כבר לא ילדים, זה כבר אנשים מבוגרים, שמאוד רציניים ואפשר לסמוך עליהם, וזה גם כן אחד הדברים שראינו שאנחנו יכולים לסמוך על הילדים שלנו, ושהם רציניים ושהם מסתכלים על החיים בצורה שנראית לנו נכונה.
לפי הערכים שלכם, במילים אחרות.
ודאי לפי הערכים שלנו, כן, בהחלט זה חשוב מאוד. אמרנו די מספיק, למה שהנאמנויות היו כל הזמן לזכות אשתי ושלי, כן? שבבוא הזמן, ובצוואה כתבנו שבבוא הזמן זה יעבור לכל אחד מהילדים, זאת אומרת, כן. הכל היה מתוכנן. אמרנו בשביל מה צריך את זה, וזה גם כן מבחינה חוקית ומשפטית מאוד מסורבל, ופשוט נתנו לכל אחד מהילדים את הנכסים,
את שלו,
והיום, אם הם רוצים לברוח עם הכסף, אין לי שום שליטה עליו, זה הכל שלהם, אבל הם כבר בגילים כאלה, שמגיע שיהיה להם את הכסף, אם הוא קיים, למה לחכות עוד, אני מקווה הרבה שנים, אבל למה להם לחכות? כדאי להם שיקבלו...
ולמה שהם יחכו שאתם תלכו לעולמכם?
על זה מה שאני אומר, למה יחכו את כל השנים האלה? זה שלהם, שיקחו את זה, ונשארנו רק עם הסכום שלנו, שממשיך להיות להוצאות גם הפילנטרופיות וגם ההוצאות המשפחתיות שיש, הם ממשיכים להשקיע, ואני שמח להגיד גם כן, שעדיין ממשיכים כגוף אחד, כי אחד הדברים שאני תמיד למדתי, שכשיש כרכרה עם שישה סוסים, אם כל אחד מכוון, הולך לכיוון אחר, הכרכרה לא תזוז.
כן.
לעומת זאת, אם כולם ילכו באותה דרך, אז הכרכרה
תזוז מהר מאוד. תזוז,
כן, בדיוק. אז בשביל זה אנחנו גם כן ממשיכים להחזיק את המשרד שלנו, גם כן להשקעות וגם כן לזה, הכל נעשה ביחד, אבל כל אחד יכול לעשות אם הוא רוצה משהו אחר. והיום מבחינת השקעות, הייתי אומר ש-80% מההשקעות הן משותפות אותו זה, ויש 20% שכל אחד יש לו את הדברים הספציפיים שהוא אוהב, שהוא משקיע שם יותר או פחות, הכל מתנהל דרך משרד ההשקעות שלנו.
אז בעצם אני מבינה שהצירוף הזה שהיה יכול להיות קונפליקטואלי בין יחד לבין אינדיבידואליות, מחזיק מעמד בגלל שכל אחד משקיע את הרוב ביחד, אבל יש גם חלק שכל אחד עושה לבד לפי ראות עיניו.
מדויק. מדויק, זה נותן להם גם את החופש, הם מרגישים שהם בלבטים.
ומי זה... מחליט על מי יהיה הגוף שינהל את כל הדברים האלה?
יש לנו משרד שמנהל את זה,
כן,
והם אבל... יש להם ישיבות חודשיות, יש להם ככה, יש לנו ישיבות שבועיות, יש לנו חודשיות,
שבה עם מדברים... עם המשרד שמנהל.
עם המשרד שמנהל את זה, ויש גם כן ביחד, גם המשרד שמנהל וגם ה-Family Office, הם במקומות שונים, וגם איתנו. אני כבר, ברוך השם, לאט לאט ברחתי מהדברים האלה, ואני רק פעם בשלושה חודשים מצטרף אליהם. זאת אומרת, הם מזמינים אותי כל הזמן, אבל... באמת, אני נותן להם את החופש, אני לא, ההשקעות זה לא הצד החזק שלי,
אז אם אחד מהילדים יחליט שהוא לא רוצה שגוף X ינהל, אלא הוא רוצה מישהו אחר שינהל, מה יקרה?
לא יודע. לא רואה דבר כזה.
זה לא קרה.
זה לא קרה, נראה לי גם שזה לא יקרה, מכיוון שהם כולם מבינים שזה סך הכל זה לטובת העניין, שכולם ביחד.
כן.
ואם באמת הם ירצו להיפרד, זכותם. אין מה לעשות, אבל אני לא רואה שזה קורה, כן. אין שום סיבה שזה יקרה.
ואתה חושב שזה יקרה אצל הנכדים? אני סתם עכשיו שואלת מתוך סקרנות.
ממש, ממש לא יודע. ולהגיד את האמת, אני אפילו לא חושב על זה, מכיוון שזה... אני יכול לדמיין כל מיני דברים, זה לא יעזור. זה לא ייתן שום דבר. אני יודע ששתי האימהות, כי לבן שגם לא נמצא בארץ, הוא לא נשוי ואין לו ילדים, אבל שתי הבנות שנמצאות בארץ, הן מקדישות הרבה מחשבות על העתיד, ורוצות להתחיל להכניס את בעיקר הבוגרת עם הילדים, הילדות, שהן כבר בשנות ה-20 שלהן, לתוך העניינים וכל זה, ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו, אין פה מה לעשות.
כן.
זה שלהם, הם יעשו עם זה מה שהם רוצים. יש דברים, הם יודעים מה, תראי, זה כמו שהם הלכו לצבא. שלושת הילדים הלכו לצבא, לא בגלל שאנחנו אמרנו להם תלכו לצבא. הם ידעו שאנחנו לא יהיו מאושרים מאיתנו אם הם ילכו, יעלו לארץ כן. וילכו לצבא, והם הלכו. אותו הדבר, אני חושב, אני פשוט נותן איזה מין השוואה מצחיקה, אבל אותו הדבר גם פה, הם יודעים סך הכל מה אנחנו רוצים, הם יודעים שהם לא חייבים לעשות את זה, אבל הם עושים את זה. תשמעי, כן. אנחנו מנסים מאוד מאוד להיות, הנה, הבן עכשיו מגיע מחול בעוד בשבוע הבא ביחד, ואנחנו ביחד עושים דברים, אנחנו, המשפחה היא מאוד מלוכדת, אנחנו עושים קבלות שבת ביחד, טוב לנו, אנחנו נהנים, אנחנו...
לא, אבל ענית לי על השאלה שעמדתי לשאול, איך אתם שומרים על היחד המשפחתי, אז אתה אומר, אנחנו שומרים את זה, כי אנחנו עושים דברים ביחד.
כן, אנחנו כל הזמן ביחד, וסך הכל אנחנו גם כן מאמינים אחד בשני, אנחנו, כמו שאמרת, הערכים שלנו הם אותם ערכים, לא ראיתי עד עכשיו שיש למישהו מהילדים ערכים שונים מערכים שלנו, והכל על מי מנוחות, את יודעת.
נפלא. אני רוצה לשאול אותך, ככה לסיכום של כל הדברים האלה, אם היום יפנה לך מישהו, איש עסקים אחר, ויגיד, מה אני צריך, על מה אני צריך לחשוב, איזה טיפים אתה יכול לתת לי לגבי נתינה ולגבי ההמשך, מה היית אומר לו? על מה צריך לשמור, מה צריך להיזהר, מה אתה ממליץ לו?
תראי, אני מאוד 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 אהיה זהיר במה להגיד לו, ואני אגיד לך למה, שוב פעם, אני אמרתי את זה בהתחלה, זה תלוי איזה משפחה יש לו, אם זה משפחה שהוא מאמין בה, ושזה שילך בדרכי, אם לעומת זאת הוא מרגיש, ושמענו כל כך הרבה סיפורים, על כל כך הרבה משפחות, שאת יודעת, לפעמים זה בנות הזוג, שהולכים יחד עם נגד הבת זוג של אחד אחר, וכל מיני דברים כאלה.
אתה יודע, הייתה לי, כשאתה אומר את זה, אני נזכרת באיזה לקוח שעבדתי איתו לפני המון המון שנים, שאמר לי, תשמעי, היחסים שלי עם הילדים שלי לא משהו, הם יותר עם גרושתי, ואני לא הייתי שם וכו'. אז אני יודע שאם אני אתן להם עכשיו את הכל, הם לא יבואו לבקר אותי, אבל אני רוצה שהם יבואו, אז אני אתן להם כל פעם קצת. הוא היה מאוד כנה לפחות במוטיבציות.
וכשהוא ילך לעולמו, מה יהיה?
לא דיברנו על זה, הוא לא דיבר על זה.
לא, כי צריך ללכת אחורנית, זאת אומרת, הנה, הרי בסוף, איך אומרים, אתה לא לוקח את זה איתך לקבר.
נכון.
אני גם כן, אחד הדברים המאוד חשובים לי, אני תמיד אומר, אני לא רוצה להיות זה שאתן הוראות מהקבר. בשביל מה? כמו שאני כבר אמרתי את זה. תראי, אני יכול לתת טיפים, כמו שאת קוראת, רק על הסמך הניסיון האישי שלנו, וזה חשוב, הנושא של נאמנות למשפחה. אני חושב שזה דבר הכי חשוב משפחה. אין, מה שלא יהיה ואיך שלא יהיה, בסוף המשפחה זה הדבר שתמיד אתה יכול להיות איתו, או שאם אתה הולך, אתה תמיד יכול לחזור אליו. דבר נוסף, לא לבקר אחד על השני. זה צריך להיות שוויון מוחלט. אני כבר אמרתי את זה שאני מאוד מאוד
מאמין בזה.
לא רק מאמין, אני זה הדבר הכי חשוב לי. אנשים משתגעים ממני, אבל אני יודע את זה גם כן. המשרד שלנו, כל פעם אני אומר בחשבונאות, כשמדברים על כל זה, אתה בטוח שכולם אותו הדבר, זה, הם יודעים את זה. כך שחשוב שיהיה שוויון מלא בדור השני, כדי לא ליצור חיכוכים. תראי, קראנו הרבה על משפחות שנקראו בגלל קנאה שהביאה לסכסוכים. צריך מאוד להכין בשקיפות מלאה את התוכנית של היום אחרי. במקרה שלנו הקדמנו את היום אחרי זה, אבל כן. יש הרבה כאלה שכמו שאת אומרת, רוצים שתהיה להם את השליטה, יש להם את השליטה, אז שכולם ידעו מה מצפה להם.
כן.
כי אחרת יתחילו מלחמות עולם לאחר מותם. האם הם רוצים את זה? אז אלה זה. ומה שמאוד חשוב זה שיתחזקו כל הזמן את הנושא הזה עם המשפחה. זה חשוב מאוד שיהיה. אני יודע שיש כאלה שלא יוכלו לעשות את זה. אצלנו זה עובד.
אז אתה אומר כן לדבר על זה, להחזיק את זה חי, לדבר, לא להגיד אחריי המבול ולא מדברים על זה.
בדיוק, מכיוון שאז אין הפתעות, וברגע כן. שכל אחד, הוא יודע מה שהוא הולך, אם זה עובד, אז זה ממש טוב. זה מה שאני יכול להציע למישהו שאם יש לו את הדברים שיש לי.
אז אתה אדם מאושר.
בהחלט, אני רואה את עצמי כמשפחה מאושרת. ראית את זוגתי?
שתחיה,
כן. והילדים באמת, באמת, כיף לנו, נפלא. אנחנו ביחד, כמו שגמלאים, כולם אומרים פחד להיות פנסיונרים, לא תדע מה לעשות, אני עסוק כל הזמן, טוב לי, והכל טוב.
אז שימשיך כך, מה אני יכולה לאחל לך? רק שימשיך כך בבריאות ואושר.
תודה רבה, אני עוד פעם רוצה רק להגיד תודה לך שהיית איתנו בהתחלת הדרך. אני, כשאנחנו התחלנו את כל הסדרה ואת כל המשפחתיות הזו, שלא הכרנו אותה עד שיצאנו לגמלאות, אז באת אלינו והיית איתנו, ותודה רבה לך, תמר.
תודה, תודה. ואני חושבת שאני למדתי המון מהמשפחה שלכם, ומההתלבטויות והחיפוש והמציאה והתשובות, אז המון תודות.
אבל תמיד בשקיפות.
בשקיפות.
תמיד. תודה רבה.
תודה, תודה.
כל טוב.
מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילו. הספר מפעל חייכם, לשמור על סגסוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי, עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים בכתובת dorot.biz.